ברוכים הבאים. חשבנו שדווקא בעת קשה במיוחד שאנחנו חווים ונוכחים בה בחודשים האחרונים, מעבר לשיתוף שאנחנו משתפים ברשת של תורת עציון, חשבנו שאינה דומה שמיעה לראייה, אינה דומה קריאה לראייה, ולראות אתכם פנים אל פנים, לשיתוף חברים, בדיבוק חברים, דווקא בשעה כזאת, בעת כזאת, שהיא תקופה קשה לכל המדינה, לכל העם, וגם בבית הישיבה, כידוע. חשבנו שיש מקום לשתף ולהשתתף ולראות אתכם ביחד, ואנחנו שמחים שבאתם. אנחנו נתחיל בחלק הראשון, אחרי שאני שוב אומר לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, אתם מחזקים אותנו. החלק הראשון יהיו שני דוברים. דובר הראשון, רב שלנו בישיבה וגם בוגר, הרב ברוך ויינטרופ. רק חזק ואמץ, לימוד תורה בשדה הקרב. הרב ברוך, בבקשה.
ערב טוב. יש שמחה מאוד גדולה לראות פה את כולם. חלק מהאנשים אני מכיר, חלק מהאנשים אני מכיר, חלק בזאת השם אנחנו נקווה שיצא להכיר ולפגוש. כשנתנו לי את הנושא לדבר עליו, אז הוזהרתי פעם אחת, ואחרי זה גם עוד כמה פעמים כדי להיות בטוח, שאני לא מעביר כאן שיעור, אלא אמרו לי המארגנים החשובים, שאני צריך לשתף מהחוויות בזמן המלחמה. אז אני רק הבטתי בקנאה איך הרב אודי העביר שיעור מקודם, ונתן דף מקורות ואת הזמן, אבל אנחנו לא נדבר עם כך. כשאנחנו נדבר עכשיו על לימוד תורה בשדה הקרב, אנחנו לא נדבר על הסוגיות ההלכתיות, הלמדניות של העוסק במצווה פטור מן המצווה, אנחנו לא נדבר על השאלות האולי פרטיות, אחרות, של האם מותר ללמוד תורה בתוך טנק, שאחרי זמן מסוים בתוכו עולות שאלות לגבי מבואות המתונפות. אנחנו לא נדבר על השאלה מה הם נושאי הלימוד הנכונים ללמוד, האם יותר לכיוון של הלכה, האם יותר לכיוון של עיון, כי כל זה כאמור אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו לא עוסקים בשיעור, אנחנו עוסקים בסיפורים. והאמת היא שאולי תופתעו, אבל אני חושב שלא, לחייל הפשוט יש בתוך המלחמה די הרבה זמן פנוי. אז נכון, יש ימים שהם עמוסים מאוד, יש ימים של פשיטות, של משימות, של הרבה מאוד שעות בתוך הטנק, אבל אפילו בהם בדרך כלל יש הרבה שעות מתות באמצע. ולחיילים יש שיטות שונות מה לעשות עם השעות הללו. יש שמשחקים, קלפים, ששבש, שחמט, יש כאלו שקוראים, ראיתי גם לא מעט סטודנטים שהביאו את חומרי הלימוד שלהם איתם, וישבו ולמדו לתואר שלהם בזמן בשעות האלה המתות. אבל גם רבים, ברוך השם, רבים מאוד, ישבו ולמדו תורה. בצוות שלי, במחלקה שלי, הדבר כמעט הפך משהו שבין מסורת לבדיחה, הייתי אומר, כשכל פעם שהגענו לאחד מהבתים, שבהם שהינו, אנחנו, השפה הצבאית, זה היה נקרא איתורים. אז, כלומר, לשון לאתר, למצוא. אז כל פעם שמגיעים לאיתור כזה, אז אחת מהמשימות הראשונות זה למצוא לברוך כיסא ושולחן. ואם אין כיסא ושולחן ממש, אז ארגז שאפשר אולי לשבת עליו, כדי שהוא יוכל ללמוד בנוחות. וזה היה סוג של בדיחה בכל מקום שהגענו אליו, אבל מצד שני זה גם הפך את באיזשהו מקום, הפך את המקום לקצת יותר ביתי באמת. אז באמת, בתיק גב שהלך איתי, יש את התיק הגדול, הוא יושב בסל צריח של הטנק, עם הבגדים להחלפה. אבל יש את התיק הקטן, תיק גב, שאתה לוקח איתך כל הזמן, כי אתה לעולם לא יודע לאן תתגלגל ואיך ובאיזה שעה ולכמה זמן. אז שם יש כמובן תפילין, ועוד כמה פריטים אישיים חשובים, וגם גמרא בבא קמא קטנה, כי בישיבה לומדים השנה בבא קמא, אז לנסות איכשהו לא יותר מדי לפגר, וחומש עם רשי, כי יש שניים מקרא ואחד תרגום, וגם עוד כמה ספרים שהם ספרים עונתיים נקרא להם, או מתחלפים, אמונה וביטחון לחזון איש, תומר דבורה, ספר המספיק לרבי אברהם בן הרמב"ם, משפט המלחמה של הרב אריאלי, ספרי הלכה לחנוכה, וכמו שאמרתי, עונתי, מתחלף לפי הזמן. חוץ מהם היה לי שם גם מחברת, זה דרך אגב היה יותר מסובך להשיג ממה שהייתם יכולים לחשוב, כי עוד סוגיה הלכתית שלא נדבר עליה, האם אפשר להשתמש במחברות שנלקחו שלל, ובעתים שנלקחו שלל, לצורך כתיבת חידושי תורה? אולי הרב אודי יענה על זה באחד מספרי תורת המחנה הקרובים, אבל אני לא עושה כאמור בסוגיות הלכתיות. מכל מקום, מאחר והיה נראה לי שלא, אז גם היה מסובך להשיג, מחברת. אבל בסוף, ברוך השם, גם את זה השגנו בסוף, בשניים או שלושה עתים. אבל אני מניח שלא באתם לכאן כדי לשמוע על התוכן של התיק גב שלקחתי איתי, אלא על החוויות, באמת על התחושה של לימוד תורה. הכותרת שרציתי לתת בהתחלה הייתה לימוד תורה במלחמה. המארגנים החשובים התעקשו על לימוד תורה בשדה הקרב, שלא יחשבו חס וחלילה שהכוונה ללימוד תורה בזמן המלחמה, לא, לא, במקום, בשדה הקרב, בסדר. מה התחושות של לימוד תורה בשדה הקרב? אז תראו, במובן מסוים הזכרתי מקודם את המשחקים השונים או קריאת ספרים, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן בין לימוד תורה לבין העיסוקים האחרים שהזכרתי, אבל גם אי אפשר להתעלם מאיזשהו פן משותף שיש ביניהם, וזה כמובן מה שקרוי בלועזית אסקפיזם, או בעברית איזשהו סוג של בריחה. בריחה מהמציאות הקשה שבתוכה אנחנו נמצאים. ואני לא מתבייש, אולי קצת כן, אבל בכל זאת לא מתבייש לומר את זה, כי אני חושב שכבר דוד המלך הכשיר את המגמה הזאת בלימוד תורה, כאשר הוא עצמו אמר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. התורה מגיעה גם כשעשוע, והמדרש תהילים על הפסוק הזה מראה שמדובר במסורת מפוארת. אמרו ישראל, אילולי תורתך שהייתה עמי וישעשועי, אז עבדתי בעוני. וכן משה אומר, גם מספר תהילים, אבל בתפילה למשה, ברוב שרעפי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי. וכן פרעה אומר, תכבד, להבדיל, פרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. מה הם דברי השקר שפרעה מתכוון עליהם? מסביר המדרש, ספרים או מגילות היו להם, והיו משתעשעים בהם משבת לשבת, ולכך נאמר, לולי תורתך שעשועי. אני מעז לדמיין שככה גם הרגיש הרמב״ם, כשהוא ישב וכתב את הלכות חמץ ומצה, והגיע לפרק השמיני שעוסק בהלכות ליל הסדר, ואדם פותח את הפרק השמיני של הלכות ליל הסדר, והוא מוצא שם, הוא כותב איך עושים את ליל הסדר, שותים את ארבעת הכוסות, אוכלים מצה, מרור, וכמובן, את קורבן הפסח, ומה מברכים עליו, ורק בהלכה ח' נזכר הרמב״ם לכתוב, בזמן הזה שאין שם קורבן. ואולי נחבר את זה לעוד חוויה שכולנו מרגישים, כשאנחנו עומדים ביום הכיפורים, בתפילת המוסף, בסדר העבודה, ומדמיינים לעצמנו, אומרים בפה ומדמיינים לעצמנו את הכהן הגדול ואת עבודתו ביום הכיפורים, וכשאנחנו משתחווים על הרצפה לשנייה אחת, לרגע אחד, אנחנו עוצמים את העיניים ומדמיינים, במחזור שלי, אני חייב לסטות לרגע, במחזור שלי, יש לי מחזור רבה, יש בו כל מיני הוראות, אני מאוד מאוד אוהב את המחזור, וכתוב שמה שבזמן שאדם משתחווה הוא צריך לבכות בבכי גדול, על מה שהיה ואיננו עוד, ואומר לכם את האמת, להוראה הזאת אף פעם לא התחברתי. כי ההרגשה שלי היא להפך, כשאני משתחווה ביום הכיפורים ועוצם את העיניים, אני לא בוכה על מה שהיה, אלא לרגע, לשנייה אחת, אני מרגיש שאני נמצא שם, על המרצפות, בעזרה, בבית המקדש. אבל, כמה שלא יאריך החזן בסדר העבודה, תמיד אתה מגיע בסוף, לכל אלה בהיות ההיכל על יסודותיו ומקדש הקודש על מכונותיו וכהן גדול עומד ומשרת דורו ראו ושמחו אשרי עין ראתה כל אלה הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו ואז הנפש הטהורה באמת בוכה. אז לרגע אחד, לכמה דקות, ואולי בימי חסד, לשעה או לשעתיים, אדם פותח את הגמרא, או פותח כל ספר לימוד אחר, ושם מתוך שדה הקרב, הקולות פתאום שוכחים, והמולה נעלמת, והוא נמצא בעולם אחר. הוא בורח מהמקום שבו הוא נמצא, עד שפיצוץ או הקפצה, או סתם שהגיע הזמן של המשמרת שלך, מפוצצים את הבועה ומחזירים אותך בחזרה אל העולם האמיתי, אם זה באמת מה שהיה שם. אבל אף על פי שהצד הזה הוא צד אמיתי וחשוב, אני ממש לא חושב שהוא הצד היחיד בלימוד התורה בחוויה שהייתה שם. היה שם משהו שהוא מעבר לשעשוע ומשהו שהוא מעבר לבריחה למקום אחר. והשבוע השלישי של הכניסה לעזה, מצאנו את עצמנו בג'וחר עדיק, זה שם של השכונה שהייתה חלק מהפרוסדור שדרכו עובר הציר הלוגיסטי שמשמש את צה"ל. והמשימה שלנו הייתה בהרחבת השטח הדרומי של הפרוסדור. כלומר, אנחנו כובשים כלפי דרום, ומשם גם האיום. ובתוך המשימה, בתוך המטרה הגדולה הזו, קיבלנו משימה לכבוש מתחם מסוים, שלאחר הפשיטה עליו והתיאור שלו וכולי, מתוך האמל"ח וחומרי התעמולה שנמצאו בו, התברר שמדובר, כפי הנראה, במקום שירות של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי. אז חוץ מחומרי תעמולה, וכמובן שוב פעם ממלח גדול ופצצות, וכל מיני דברים שמצאו שם, מצאו שם דרך אגב גם סוני פלייסטיישן. כנראה שגם הם צריכים קצת אסקפיזם, כשהם שוהים שם, במתחמים שלהם. טוב, אחרי שכבשנו את המתחם ותיארנו אותו, אני אומר כבשנו ותיארנו, אני ישבתי בתוך טנק. החירניקים כמובן הם אלה שרצו ועשו את העבודה ברגליים. אז נכנסנו פנימה, כי בסופו של דבר גם אנחנו צריכים לישון איפשהו, במהלך הלילה. נכנסנו פנימה, אבל המקום היה עדיין שטח לא מטוהר, כלומר, תיארנו את המתחם, אבל מעבר לחומות שלו, היו מטעי זיתים גדולים, לא מטוהרים, שבהחלט ייתכן שבתוכם מסתתר אויב, גם בימים שלאחר מכן באמת יצאו משם, לצערנו יצא, היה גם אירוע אחד שבו נפצעו שני חיילים שלנו, והמקום היה מקום מסוכן, ולכן ההוראות היו שבשום פנים ואופן אין להדליק פנסים או תאורה לאחר רדת החשיכה, כדי שלא יוכלו לזהות אותנו ולראות מרחוק. במקומות אחרים התירו לנו, כשהסכנה הייתה קצת פחות גבוהה, התירו לנו שימוש, כלומר אחרי שאתה מחשיך את החלון, אז מותר שימוש בפנס אדום. השילוב של הפנס האדום עם התאורה החלשה שלו, יחד עם ההחשכה של החלון, נידונה כמספיקה. אבל שם היה כנראה תחושת חשש גדולה יותר, ולכן אסרו עלינו בצורה מוחלטת כל הדלקה של תאורה. אבל בכל זאת, האדם רוצה ללמוד, רוצה לעשות משהו, אז מה יעשה? טוב, התחלתי לסרוק את המתחם, כמובן את המקומות המותרים. ולאחר זמן, הגילוי היה שהמקום היחיד שראוי ללמידה היה סליק. אני לא יודע אם מותר לשיש במילה סליק. למקום שבו המחבלים מטמינים את חומרי החבלה שלהם, אבל איזה מין בונקר קטן שהיה להם במרתף, בתוכו היה את חומרי הנפץ, גם מטענים נגד חיר, וגם מטענים שיועדו נגד הטנקים שלנו, ברוך השם, חרבותם באו בליבהם, אנחנו את כל החומרים האלה צהל הוציא ופיצץ במקום מבוקר, ועכשיו הבונקר הזה ישב, אין לו חלונות, יש לו דלת ברזל כבדה שאתה יכול לסגור, וכמובן שברגע שסגרת המקום אטום לגמרי, אפשר להדליק שם איזה אור שאתה רוצה. אז התיישבתי שם, והתחלתי ללמוד, גם קצת בבא קמא, וגם ספר המספיק של רבי אברהם בן הרמב״ם, שבאותו הזמן למדתי, והאמת, קשה להגיד ששקעתי בלימוד, המקום היה מקום, הריח, אני מניח שזה הריח של חומרי הנפץ, היה עדיין די חזק, והיו כל מיני רעשים כל הזמן מסביב, ואתה יושב במקום כזה, ואתה כל הזמן מפחד שאולי מישהו חופר לך מנהרה, או שם לך חומרי נפץ במנהרה מתחת לרגליים, אז אני לא אגיד לכם שישבתי שם בביטחה ולמדתי, אבל בכל זאת הרגשתי משהו מאוד מיוחד, שאותו אני רוצה, את התחושה הזאת אני רוצה בעצם לשתף איתכם, ואני בעצמי לא ידעתי לנסח מה בדיוק הרגשתי שם בבונקר הזה של חומרי הנפץ, עד ש כמה שבועות אחר כך, בשיחה פלוגתית שעשינו באחד מהסיכומים, אז אחד מהחיילים במחלקה ששרתתי בה, אז הוא ציין את זה שכשהגעתי למקומות ולמדתי בהם, הוא הרגיש שאני מקדש, זו הייתה המילה שהשתמש באדם, לא דתי, מקדש את המקום. ואמרתי, אני לא יודע, המילה מקדש אולי נשמעת חזקה, אבל לימוד תורה במקום שבו הותמנו הפצצות שבהם רצו לחסל אותנו, ואנחנו באים ולומדים שם תורה, כן, יש בזה איזשהו תיקון, יש בזה, אולי ארץ ישראל נהנית מזה, שהנה הגיע מישהו ולומד שם תורה במקום שעד עכשיו שימש ממש את הגרועים שבאויבינו. לשון אחרת, תראו, אמרתי לכם מקודם, נאסר עליי ללמד ממש. אז אני לא אציין למשל את שיטת רבינו בחיי, שאומר שהסיבה למצוות המיוחדות על קדושת המחנה, והיה מחנך הקדוש, יתת יהיה לך על הזנך ונשמרת מכל דבר רע, רבינו בחיי אומר, הסיבה לכל המצוות הללו, זה כדי לאפשר את לימוד התורה במחנה. אני גם לא אעלה את ההשערה, שלימוד התורה במחנה, הוא בעצם נועד להשם אלוקיך, להביא את השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, ואני גם לא אקשר את כל הדברים האלה, לרמב״ם המפורסם בהלכות מלכים, שקורא ללוחם היהודי לזכור, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אני חושב שכל הדברים האלה הם נכונים, אבל ביקשו ממני לדבר על החוויות שלי, ואני צריך להודות בצער, אבל בכנות, שהחוויות שלי אולי לא הגיעו למדרגה כל כך גבוהה של הליכוד השם הוא עושה מלחמה. אבל אני כן יכול לשתף אתכם בחוויה שאותה בהחלט בהחלט הרגשתי. ואולי אני רוצה להאמין לפחות שהחוויה הזאת היא צל או בבואה, או לפחות בבואה דבבואה, של הרעיון הגדול הזה של הליכוד השם הוא עושה מלחמה. פרק א' בספר יהושע מוקדש למטרה אחת בלבד. רק חזק ואמץ. חיזוקו של יהושע. למה צריך לחזק את יהושע? אז הפרק, ולכן גם הספר כולו, מתחילים בהצגה של בעיה. ויהי, חזל אומרים כל מקום שנאמר ויהי, מקום צרה. וי היה. ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. אז הבעיה מוצגת מיד כבר בפסוק הראשון. איך אתה נכנס לנעליים של הנביא הגדול ביותר? לא רק בהיסטוריה של העם היהודי, אולי בהיסטוריה של העולם כולו, לא רק בהיסטוריה של העולם כולו, אלא התורה אומרת גם בעתיד של העולם כולו. המנהיג, המחוקק הגדול ביותר, איך אתה יכול להמשיך אותו? והנה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, משה עבדי מת, ואתה, עכשיו, קום עבור את הירדן הזה, אתה. אתה הראשון היה בעין, אבל אתה השני הוא באלף. אתה, יהושע, משרת משה. וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. לא מצאתי מדרש כזה. אבל אני יכול לדמיין, יש מדרש אחר, כשאהרון נכנס למשכן, כשהגיע הזמן ביום השמיני להקריב את הקורבנות, והוא נכנס אל המזבח, ומה שהוא רואה זה דמות העגל, בצורה שונה ונפרדת, אבל אולי בדמיון מסוים, אני יכול לדמיין את יהושע עומד שמה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עבור את הירדן הזה עם כל העם הזה, ויהושע מסתכל על כל העם הזה, ומה שהוא זוכר בראש, זה את המעמד, את אותו היום, שמשה רבנו שמח אותו בשתי ידיו, והיו הזקנים שבאותו הדור אומרים, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, ואם זה לא מספיק, מה היה המשפט שהם הוסיפו? אוי לאותה בושה, ואוי לאותה כלימה. והאם לא זוהי האמת? מי יכול להמשיך אחרי משה? מי יבוא אחר המלך? והנה יהושע הוא זה שצריך להכניס את העם לארץ ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא מקדיש את כל פרק א' של ספר יהושע לחיזוקו. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו כאשר דיברתי אל משה. לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר ראיתי משה אהיה עמך, לא ארפך ולא עזבך. חזק ואמץ כי אתה, אומר השם למשה, אתה תנחיל את העם הזה אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ושוב, רק חזק ואמץ מאוד לשמור ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך, ואז נותן לו הקדוש ברוך הוא את העצה או הציווי, זה מחלוקת במסכת מנחות בדף צדיק ט', דפים בגמרא מותר לי להזכיר אני חושב, שם נחלקו האמוראים, האם הפסוק הבא הוא ציווי או הבטחה? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות את כל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל, הלא ציוויתיך חזק ואמץ על תערוץ ועל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. הפסוק הזה שבשבילנו הוא הסמל לציווי של לימוד תורה, נאמר ליהושע בהקשר של החיזוק שלו לפני הכניסה למלחמות ירושת הארץ. וכמובן אפשר לדבר על כל הדברים היפים, לימוד התורה נותן לאדם את המטרה ואת הערך שעבורם כובשים את הארץ, ולדברים נכונים. ולכן ודאי שלימוד התורה מחזק את האדם, ומקרב אותו לקדוש ברוך הוא, ומביא אותו למלחמה על ייחוד השם. אבל בהקשר של הפרק, אני לא יכול שלא לחשוב על מחשבה נוספת. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כשיהושע לומד תורה, מי מלווה אותו בלימוד? בפירושים ובחידושים של מי הוא נזכר? כשהוא קורא את הפסוקים, את הקול של מי הוא שומע באוזניים? אין לי שום ספק, את קולו של משה רבינו. אם אתה רוצה, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, שמשה רבינו ילווה אותך, אז רק חזק ואמץ, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וכשתלמד בו וכשתהגה בו יומם ולילה, באותם רגעים תרגיש את משה רבינו עומד לידך. לימוד התורה מהווה דרך עבור התלמיד להחזיר לעולם הזה, להביא לידו את רבותיו הנערצים, ואפילו אולי לשאול מהם עצה, לשאוב מהם עידוד, לקבל מהם חיזוק. סמוך לחנוכה, כשהתחלנו לעסוק בשאלות של איפה ואיך והאם אפשר להדליק נרות חנוכה במציאויות השונות שהיינו בהם, נזכרתי בתשובה שכתב מורנו הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה במלחמת יום הכיפורים לפני 50 שנה לחיילים, כלומר זה כבר היה אחרי תום הקרבות, אבל החיילים עדיין היו במילואים והיו פרוסים על פני השדה. והרב עוסק שם בשאלה, בכמה שאלות, האם יכולים החיילים לצאת בהדלקה בבתים שלהם? ולדעתו שם, כל מי שהיה 30 יום ומעלה מחוץ לבית, לא יכול לצאת בהדלקה שבבית, כיוון שהוא כבר לא נקרא בן ביתו יותר. אם כך, האם אפשר להדליק בטנק, אף על פי שאין בו 400 על 400? האם מצוות נר איש וביתו דורשת בית של 400 על 400? הרב אומר שאין צורך ב-400 על 400, הטנק מהווה בית. מה לגבי מי שאין לו בית בכלל? הוא חונה לגמרי על פני השדה או בשוחות. האם שם אפשר להדליק? הרב מתלבט, אבל נראה שהוא נוטה שכן. אני, קשה לי להסביר כאן. הדפסתי, הייתי בבית, הדפסתי את התשובה, לקחתי אותה איתי, הפכתי והפכתי בה, למדתי אותה, התווכחתי איתה והסכמתי איתה ועשיתי אותה, והרגשתי שאני מדבר עם הרב ליכטנשטיין לידי, שאני שואב עוצמה, שאני שואב כוחות. התכתבתי עם חלק מרבותינו להבדיל בין החיים לחיים, שעדיין כאן בישיבה. דיברתי עם כמה מהם בטלפון. למדתי את התורות שלהם. הרגשתי אותם לידי. למדתי סוגיה בבבא קמא ונזכרתי בדברים ששמעתי כאן בישיבה. למדתי את ספר אמונה וביטחון של החזון איש ונזכרתי בשיחה, אני חושב שמעתי אותה לפחות פעמיים או שלוש, מהרב ליכטנשטיין על ביטחון ומה היחס בין ביטחון לבין השתדלות. וכבר לא הייתי שם לבד. לא בבונקר של הג'יהאד האיסלאמי, ולא בכל המקומות האחרים. אז אפשר לדבר על לימוד תורה כאסקפיזם, כבריחה לעולם טוב יותר, ובהחלט, אני חושב שזה חלק מזה. אבל אפשר גם לדבר על לימוד תורה כשאיבה של העולם הטוב יותר, לתוך המקום שאתה נמצא בו עכשיו, כדי שהוא יעשה, ואולי רק לזמן קצר, ולפעמים אפילו לזמן ארוך, לטוב וקדוש יותר. זה לא הייתה בריחה למציאות אחרת. זה היה שאיבה של חיזוק ועידוד לתוך המציאות שאני הייתי בה. אני רוצה לסיים במדרש ידוע היטב מפרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה. אבל אני מרגיש אותו חי הרבה יותר מאשר מה שהרגשתי לפני המלחמה. חכמים אומרים שעם ישראל כשעמד מתחת להר סיני, היה רצוץ ושבור, שבור מבחינה גופנית, מהשנים הקשות של העבדות במצרים, ורצוץ מבחינה נפשית. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואם אנחנו מקבלים את מדרש חז"ל, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, חמישית יצאו, 80% נשארו שם. ואפילו אם לא נקבל, אולי נגיד שגוזמה, 80% נשארו שם. אבל ודאי, נהרגו רבים, בלי ספק. כמה תינוקות הושלכו ליאור. והנה עומד אדם במעמד הר סיני, שאיבד מי יודע כמה קרובים, ורוחו רצוצה וליבו שבור. וחז"ל אומרים שהתורה ריפאה אותם. התורה ריפאה את השברים הגופניים, והתורה ריפאה את הפצעים הנפשיים. ביום שישי אחד, בערך לפני חודש וחצי, היינו בסג'איה. היינו, במשך רוב הזמן של המלחמה, נאסר עלינו לקחת איתנו טלפונים מסיבות של ביטחון. אבל במי שישי עשינו מאמץ כולנו למצוא מישהו שאו שהיה מותר לו להביא טלפון, או שלא היה מותר לו, אבל היה לו טלפון, כדי להתקשר, להתקשר הביתה למשפחה ולהורים, ולהגיד להם שבת שלום. והצלחתי להשיג כזה טלפון, ואני פותח אותו, ואותו יהודי שהטלפון שלו, אז הוא יש לו, אולי כמו לחלק מאיתנו גם, מין הודעות, התראות כאלה שקופצות על חדשות. ואחת מהחוויות החזקות שאתה נמצא שם, בלי טלפון ובלי תקשורת, זה שאתה מנותק לטוב ולרע, אבל גם לטוב, אתה מנותק מהחדשות הרעות. ואני מדליק את הטלפון, ובהתראה קופץ, על הנפילה של שי אוריאל פיזם, השם ייקום דמו. בהתחלה, הייתי בהכחשה מוקלטת, אמרתי, טוב, זה אותו שם, אבל בטח זה מישהו אחר, רק לפני כמה שבועות נולדה לו בת, ובטח הוא בבית, היה לי ברור שלא יכול להיות שזה הוא. לא הצלחתי להתקשר הביתה, כי לא הייתה קליטה מספיק טובה. והסתובבתי עם הדבר הזה ביום שישי, ואחרי זה הגיע השבת, והתפללנו ועשינו מה שעשינו, ופגשתי גם עם נועם, נועם שליט שלנו, והוא אמר לי את מה שהיה ברור לי באמת בלב, את מה שהראש ניסה להכחיש, או אולי להפך. מה שהראש ידע והלב ניסה להכחיש. וזו הייתה שבת קשה מאוד. ובמוצאי אותה שבת, לא היה לי שום דבר שאכלתי לעשות. ביקשתי מאשתי, הצלחתי במוצאי שבת להתקשר, וביקשתי מאשתי שתתקשר למעיין, לאלמנתו, ותגיד לה בשמי, תמסור תנחומים בשמי. אבל חוץ מזה לא היה שום דבר שאכלתי לעשות. והתיישבתי לכתוב מאמר על זה נהנה וזה אינו חסר. כי לא היה לי שום דבר אחר שאפשר היה לעשות כדי להועיל. אז אמרתי, אני אכתוב משהו לעילוי נשמתו. אני לא חס וחלילה שאני אתלונן, אנשים עברו דברים קשים בהרבה, אבל הייתי שבור, הייתי חלוש מאוד, כואב מאוד מאוד מאוד. ולרגע אחד, או אולי יותר, כשהתחלתי ללמוד ולכתוב, אז הרגשתי את המדרש הזה. שלרגע אחד משהו נרפא, לא כי התינוקות לא יצאו מהיאור וחזרו, אל האבות שעמדו שם, או אל האנשים שאיבדו את החברים שלהם, את הקרובים שלהם. אבל לימוד התורה נתן לך את הביטחון, שיש פה חוכמה אלוקית, שיש פה מישהו שמנהל את זה, איכשהו הכל בסדר. איכשהו הכל בסדר. ומשהו מקצה הקצה של התחושה הזאת, אני לרגע אחד חוויתי. וזה אפשר לי להרים את הראש ולהמשיך הלאה. לא כי ברחתי לאיפשהו, אלא כי הקדוש ברוך הוא הגיע אליי. זכיתי לפחות לרגע אחד להרגיש את מה שאמר החכם שלמה. צוף דבש עם רי נועם, מתוק לנפש, ומרפא לעצם, מרפא לעצם. לרגע אחד הכאבים של העצם, של הגוף נעלמים. לכמה דקות הנפש יכולה לנוח ולהתרפק על דברי התורה. וזו בשבילי החוויה של לימוד תורה בשדה הקרב. תודה רבה רבה לכם שהייתם פה לשמוע את זה.
אני מחלק את הדברים שלי לשתיים במידה רבה. החלק השני שלי התחבר ל... דברים, הסיפה שלך. אני חושב שזכיתי להיות קרוב גם לרב עמיטל וגם לרב ליכטנשטיין. התאמצתי להיות קרוב אליהם. ואני רוצה לספר שלוש סיפורים קצרים על הרב עמיטל, שכנער צעיר ש... אני חושב שהסיפורים האלה שינו את השקפת עולמי. הרב עמיטל אמר לנו פעם, שהוא היה נותן חצי מהונו כדי לדעת אם הוא ניצל במלחמה בכוונה או בטעות. הדבר הזה היה חידוש עצום בשבילי. הייתי בחור בן 20, לי היה ברור שראש הישיבה שלי ניצל בכוונה. הקדוש ברוך הוא הציל אותו כדי שהוא יבוא לכאן והוא יבנה ישיבה. הוא יהיה הרב שלי. והוא בעצמו היה באיזשהו ספק. אם הוא ניצל בכוונה או בטעות. תמיד בסקרת סוף המלחמה הוא כל כך פחד שזה טעות, איזשהו כדור טועה יפגע בו וימות סתם. בעצם בספק הזה הוא באמת פתח עולם של מורכב מאוד של אמונה לגבי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אמונה מקובלת היום שהקדוש ברוך הוא על כל עשב ועשב. אצל הרמב״ם הדברים הרבה יותר מסובכים. האמירה השנייה של הרב עמיטל היא מאוד, מאוד ידועה ומאוד מפורסמת, מופיעה בספר על השואה. זה האמירה של הרב עמיטל, שקודם כל היא באה כנגד טענה שיש זיקה רוחנית בין השואה לבין הקמת מדינת ישראל. אני חושב שהרב עמיטל התנגד להשקפה הזאת, מתוך תחושה שזה מבזה את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עושה עסקה של 1.5 מיליון ילדים כדי להקים מדינה. זה נוגד את כללי האתיקה שהקדוש ברוך הוא קבע כאל של צדק ומשפט. והוא חזר על זה לא מעט פעמים, שמבחינתו הקדוש ברוך הוא היה איתו בשואה, אבל את הפשר לא הבנתי, את הפשר לא הבנתי. זה היה לי מאוד חזק. ראש הישיבה שלי לא הבין את הפשר? לא התפתה להסביר? לא רצה להסביר את אחד ממיליון ההסברים שכולנו לומדים אותם בכל סמינריון של תנועת הנוער? הוא את הפשר לא הבין. הלך עם זה כל החיים שלו שאת הפשר הוא לא הבין. והתקומם כנגד אנשים שרצו נתת פשר מבחינתו זול, או לא מוסרי, או שנוגד את עקרונות הצדק והמשפט של הקדוש ברוך הוא. וכאן אני עוד זוכר במסיבת פורים, לדעתי זה היה לפני לבנון הראשונה, אולי מיד אחרי, כשאני כבחור צעיר בא אליו, אני ככה העזתי בפורים, נשאול אותו איך הוא מאמין אחרי חוויות השואה שלו, וגם כאן כבחור ציוני, דתי, צעיר, חיכיתי לתשובה ציונית הולמת, שהוא יגיד לי, בנו ובנינו מדינה, ויש לנו ישיבה, ויש לנו צבא, והכל יסתדר, וזה אני חושב שהוא אף פעם לא אמר בפומבי, אבל הוא אמר לי, בזה הלשון, של האלטרנטיבה השנייה גרועה יותר. כלומר שהאלטרנטיבה של הכפירה היא גרועה יותר. וגם לי זה היה משהו שרק הבנתי אחרי הרבה מאוד שנים, שהוא לא... אני תפסתי את הרב עמיטל כמישהו שהעביר לי תורה מסיני. העביר את העולם שלפני השואה העמוק, האינסופי הזה לתוך החיים שלנו כישראלים, והיה לי ברור שיש איזו ודאות, שזאת האלטרנטיבה היחידה. אבל ראש הישיבה שלי בעצם מודע שיש עוד אלטרנטיבה, יש אלטרנטיבה של כפירה, והוא בחר בבחירה שלו. אני אומר את זה גם בקונטקסט הלאומי שלנו, הדתי-לאומי שלנו, בענייני אמונה, למרות שגם הרב עמיטל וגם הרב ליכטנשטיין היו נטועים כל כך עמוק בתוך המסורת, איזו תחושה שהם מעבירים לנו את מה שעבר מדורי דורות, איזו תחושה של משהו מאוד מוצק ויציב, הם נזהרו מאוד מאמירות של ודאות בנושא הקדוש ברוך הוא. ומה הוא הולך לעשות, ומה יהיה. מה שהיום אני מבין, שאמונה זה דבר שאתה לא יכול לנפנף בו. זה דבר מאוד צנוע, זה דבר שצריך להיות איתו מאוד בזהירות. כי בסך הכל אנחנו בני אדם ואנחנו מצומצמים. אני מאוד מאוד אוהב את הרב קוק, שגיליתי כאן בישיבה בשנה א', את הרב קוק ככה פתח לפני מרחב עצום, אבל יש שם דטרמיניזם שהוא מאוד בעייתי. שחייב להיות ככה וככה וככה וככה. כאילו שפרשת והיה הם שמוע נעלם, שהכל מותנה, שהישיבה בארץ היא מותנית, שיש חוקים לארץ, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור את החוקים הנכונים, כדי שנוכל להיות כאן. והלכו, ככה אני מרגיש, שראשי הישיבה היו הרבה יותר זהירים, ודאי לגבי העתיד. אתה לא יודע מה הולך להיות, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה לא יודע, במידה מסוימת, חשבנו שהנורמה זה מלחמת ששת הימים. שהמלחמת ששת הימים זה משהו יוצא דופן, זה נס יוצא דופן. ההיסטוריה והמציאות היא לרוב הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת, היא ודאי לא הולכת לפי מה שמלמדים בשיעור מחשבת ישראל. ההיסטוריה תמיד מזגזגת בכל מיני כיוונים שונים ומשונים. ואם אתה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, ואם אתה רוצה לדבר על השקפה, ואם אתה רוצה ודאי לדבר על ההתערבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה הולך על ביצים. כי אנחנו רק אנשים. ו... מותר להגיד שאת הפשר אתה לא הבנת, מותר לך להיות בספק לגבי ההשגחה הפרטית שלך, מותר לך גם להודות שכן, יש אנשים שבחרו משהו אחר, וזה לא אומר שהבחירה שלך בגלל זה היא פחות עמוקה או פחות משמעותית. אני רוצה להגיד משהו שלמדתי מהרב ליכטנשטיין. בכלל, אחד הדברים הנפלאים שקרו לי בישיבת הר עציון, זה שפתאום היו דברים שנאמרו בישיבה שיכולתי להגיד בבית שלי. יכולתי לצטט את ראשי הישיבה. הנתק הזה שהיה בין מקומות אחרים לבין הבית, שפשוט התביישתי להגיד את הדברים שאמרו לי בבית, בישיבה הייתי, יכולתי להגיד, הרב ליכטנשטיין אמר, הרב עמיטל אמר, וההורים שלי שמאוד הערכתי, אמרו, וואו, זה נשמע ממש ממש יפה. הפער הזה שהיה בין עולם התורה לבין העולם שאני גדלתי בו, הפער הזה הצטמצם מאוד כשהגעתי לישיבה. ובכלל כשהייתי שומע ציטוט מהרב ליכטנשטיין, שהייתי שומע אותו גם מאבא שלי, אז בכלל הייתי נדלק, והייתי אומר יש כאן משהו מאוד רציני. ופעם הרב ליכטנשטיין העביר שיחה בישיבה, והוא ציטט את פרויד. ואבא שלי אמר לי את אותו ציטוט כמה שנים לפני כן, והוא אמר בשם פרויד שמה שאדם צריך בעולם, זה עבודה ואהבה. אני חושב שגם אצל הרב ליכטנשטיין, הנושא של עבודה, לימוד תורה זה עבודה, זה המקצוע שלך, בזה אתה צריך להתאמץ. כשאני מדבר עם התלמידים שלי, אני אומר להם, חבר'ה, אתם לומדים, כדי שתוכלו לעבוד, כדי שתוכלו ליצור, כדי שתוכלו לעשות משהו בעולם הזה. בעיה בהבטלה זה לא רק שאין לך כסף, זאת הבעיה המשנית, הבעיה היא שאיזה חיים יש לך אם אתה לא עובד קשה. ושגם מותר לדבר על אהבה, שאי אפשר להתקיים בלי אהבה. לא, זה לא דיבור, זה לא כל כך דיבור דתי, הדיבור על אהבה. אבל בעצם זה אחד החידושים הענקים של היהדות. בניגוד לאלים של העבודה הזרה, שהיו רק תובנים וקריזיונרים וקפריזים, וטבעו קורבנות אדם, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה לא רק שנפחד ממנו, גם כן שנאהב אותו. ולא רק זה, לא רק שהוא מצווה אלינו, הוא גם אומר שהוא אוהב אותנו, אהבה רבה אהבתנו, זה חידוש עצום בתולדות ימי עולם, שהקדוש ברוך הוא, האל אוהב אנשים. אני לצערי מתעסק הרבה שנים בשכול. בית ספר אימלפר, בית ספר עם רשימה מכובדת. מאז שאני ניהלתי, נהרגו מעל 20 תלמידים בוגרי בית הספר. וגם החתן של הבת שלי נועה נהרג עכשיו בהתהפכותה יחד עם הרב נערן. ובעצם הריפוי הגדול, אני חושב, בשכול, הוא יכול לבוא משני דברים. זאת אומרת, יש אנשים שחיים באיזשהו עולם אידיאולוגי, והוא מרפא אותם, אבל אני חייב להגיד שכמעט תמיד זה אף פעם לא עובד. הריפוי הוא לא בא מאידיאולוגיה, הוא עוזר. כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, כשאתה מאמין שיש איזשהו סדר לעולם, כשאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כאן, זה עוזר. אבל בסוף כשאתה נמצא עם משפחה שהתרסקה, או עם אלמנה שפתאום מוצאת את עצמה עם ילדים לגדל לבד, בסוף אני חושב שיש שני דברים שמאפשרים ריפוי. אחד זה באמת עבודה. זה יכולת לחזור למסלול של עשייה של משהו. לפעמים אתה גם עושה את זה בכלל בלי חשק, אבל החזרה לעשות משהו משמעותי, ולא משנה באיזשהו תחום, יש בזה הרבה מאוד ריפוי. אחרי ה-30 של ינון, בת שלנו הייתה אצלנו מתחילת המלחמה, הוא גויס ביום הראשון. הסתכלה עליי ואמרה לי, אבא, אני לא עושה כלום, טוב, אני אחזור לעבוד, מחנכת כיתה י'. אמרתי לה, וואלה. והיא נכנסה לכיתה, אמרה להם, בנות, אתם תהיו רגילות, אני אהיה רגילה, יאללה, מתחילה. אחרי יומיים איזו ילדה חמודה הרימה את היד ואמרה לה, מורה, יש לנו בעיות באמונה, אנחנו רוצים לשאול אותך. אמרה להם, חמודות, אני לא הכתובת בעת הזאת, אתם יכולים למצוא מישהו אחר, אני לא עונה לשאלות באמונה. אבל החזרה היכול, עכשיו, לא כולם יכולות. יש אנשים שמתכסים בשמיכה והם לא יכולים לצאת. ארוסות, אלמנות, זה קשוח מאוד. אבל מי שיכול, שיש לו את הכוח לצאת לאיזושהי עשייה, זה מרפא מאוד. והדבר השני זה באמת העניין הזה של אהבה, שצריך לדבר עליו. אנשים צריכים להיות בסוף מוקפים, לא צריך הרבה אנשים, באנשים ש... הם אוהבים שהם יכולים לאהוב אותם ויכולים להיות נאהבים. בסוף, לחיות בעולם הזה, כשאתה לא אוהב מישהו, כשאתה לא נאהב, זה מאוד מאוד קשה. זכיתי להכיר לא מעט ניצולי שואה, וזה מאוד מעניין. כמעט לא שמעתי סיפורי ניצולים שמישהו ניצל לבד. שהוא היה קשוח, והוא היה חזק, והוא נלחם, והוא השיג את הלחם שלו. כמעט כל סיפורי הניצולים שאני מכיר זה הזוגות. זה אחים שלקחו אחריות אחד על השני. זה חברים שלקחו אחריות על השני. היה משהו ביכולת ליצור את התקשורת המשותפת הזאת. הדאגה למישהו אחר, שכנראה נותנת בסוף את כוחות הנפש. עוד פעם, יש לפעמים אידיאולוגיות גדולות, יש, אני חושב שמה שאתה דיברת, וזה מאוד נגע לי, בעצם אתה הרגשת שהרבנים שלך נמצאים איתך שם. עכשיו, זה לא רק נכון, זה משהו תיאולוגי, אבל הם שם מחזיקים לך את היד. זה אהבה שלהם אליך, שמאפשרת לך ללמוד תורה, ואתה לא לבד, אתה עם רבי עקיבא, ואתה עם הרמב״ם, ואתה עם הרב ליכטנשטיין, ואתה עם הרב עמיטל, ואתה לא לבד בעולם. והיום אני יותר ויותר מבין, שבאמת הרב ליכטנשטיין דייק, אדם צריך לקום, לעשות משהו, לעבוד, זאת אומרת, מוסר העבודה של הרב ליכטנשטיין היה מטורף, ואדם צריך להיות מוקף, לא בהרבה אנשים שאוהבים אותו ושהוא אוהב אותם, וזה אני חושב ריפוי גדול מהרבה אנשים בתוך החיים הכואבים והמורכבים האלה. תודה רבה.
טוב, תודה לרב ירמי, תודה לרב ברוך. תודה לכם, אנחנו נגשים לחלק השני, אבל לפני שאנחנו נפתח, אנחנו פה ביחד, אנחנו מדברים גם על חוויות, אז בואו נשאיר משהו ביחד. למה?
עברנו בכיסופים אירועים לא פשוטים, ובאמת מי שחיפשתי את אחרי האירוע היה ישי, שפשוט הייתי מישהו שאפשר לדבר איתו, אולי קצת לדבר איתו על משהו שהוא מחוץ למסגרת של מה שקרה עכשיו. גם מנסה למצוא איזה משהו שהוא חיצוני לחלוטין מכל החוויות, אבל גם מבחינת הבריאות אתה גם צוחק על פרטים, אתה לוקח איזה פרט ואולי כאילו כזה דוחק אותו, דוחק אותו עד שהוא נהיה כאילו מוגזם ומצחיק.
יוצא מהשגרה ומהחיים, המשפחה, מהעבודה, זה בהחלט לא משהו שרגילים אליו, שהוא קיים בשגרת החיים הרגילה. אבל אין מה לעשות, עושים את מה שצריך. ואנשים מקבלים את זה בהבנה. אנשים יודעים למה אנחנו כאן ואת החשיבות של מה שעושים. וגם עצם זה שמקרינים את זה כלפינו בחזרה, כלומר זה שאנחנו מקבלים תמיכה, זה מחזק וזה נותן לנו את הכוח גם להמשיך לעשות את זה. זה לא תמיד קל, זה מאוד שוחק. כשהמלחמה התחילה, אני 3 שבועות לא דיברתי עם הילדים. אמרתי, אני לא יודע, אתה נכנס לסיטואציה שאתה לא יודע איפה תהיה מחר. אני היה לי, הרגשתי יותר נכון כאילו להתנתק, זה מאוד לא פשוט.
אני אגיד לך משהו, דווקא להיות כאן, בעיניי זה פחות קשה, כי ברגע שאתה נמצא כאן, אתה קצת ביקום מקביל. אתה רואה, גם החוויה הזאת שתיארת קודם, שכולנו רואים אותה, ההריסות, אתה פה ביקום מקביל. אתה ביקום מקביל גם עם החברים שלך, ואתה בונה הוואי. שבת כאן למשל זה הוואי. אנחנו יושבים, מדברים, דברי תורה, פוליטיקה וזה, בית מדרש, מגיעים החברה החילונים, ויכוחים, נעימים. דווקא מה שקשה יותר זה המעברים. זאת אומרת, לי מאוד קשה לחזור הביתה ולחזור לפה שוב. לא חזור הזה, כאילו באיזשהו מקום אני מעדיף, כמו בצבא הרוסי. תן לי 50 שנה.
שבועות על גבי שבועות ישן אחד ליד השני ממש צמוד, סרדינים. אתה באמת להכיר כל מיני תופעות.
בינו על בשרינו 4 אנשים מתכסים בטלית אחת. הכל היה.
שבאמת נוצר פה משהו בפלוגה שהוא משפחתי כזה. שיש פה כבר סוג של משפחה מבחינה מסוימת. אתה מרגיש במובנים מסוימים בבית, או להשוות.
יצאנו שעות ארוכות להעביר בשמירה עם המפקד שלנו, שהוא חילוני מתל אביב, מהקהילה הלהט"בית. היו דיונים מאוד מעניינים. וכן, זה חלק מהחוויה.
אתה מבין שבסוף כולם אנשים טובים, שאתה מוכן לשכב לידם במערב ולהסתייג איתם ביחד, ושהחיים שלך היו מופקדים אצלם בסוף. כי בסוף אנחנו ביחד, אנחנו עם אחד, אנחנו פה למטרה אחת. בעיניי זה חלק ממה שהמדים האלו מסמנים. כולם בשם אותו דבר, נגיעים אותו דבר. וכולנו פה באמת גם ביחד איזו מטרה משותפת. זה לא משנה באיזו יחידה אתה, מאיפה הגעת, ממש רואים את זה פה.
עברנו משהו ממש קשה. אבל כשאתה מתקבר על זה, אתה מגלה כוחות חזקים ועצומים שלא ידעת שהיה שם לפני כן. עכשיו, צר לי שזה צריך לי לעבור, כאילו לעבוד ככה לפעמים, אבל אני בגדול, אני כאן.
זה
מדרש
של רבי עקיבא, שמתוך חורבן רואים את הגאולה.
השני, אנחנו קראנו לזה עם לבבי אסיחה. גם עכשיו קיימנו את החלק הראשון של הפסוק, אסגרה נגינתי בלילה עם לבבי אסיחה. והשיחה היא מאוד משמעותית, השיחה הפנימית של כל אחד עם עצמו, השיחה של כולנו פה בדיוק חברים, השיחה עם לבבי, והלבב הישיבה זה לא הישיבה לבד, זה עם התלמידים, הבוגרים, זה המאפשר את השיח עם הלב. אני אבקש את ראשי הישיבה, אנחנו נעשה 2 סבבים. בבקשה. אני רוצה לפתוח את הסבב הראשון. אני אפנה אליכם בעצם. זה קצת תואם איתם מראש, שזה לא יהיה פה...
אבל בכל אופן, הזמנים הללו, כולנו חווים, אני חושב שמשהו חדש התחיל בחיים שלנו, האישיים והציבוריים, האישיים והלאומיים, מיום שמחת תורה. במובנים מסוימים, בעצם זה יום האריכתא, במובן מסוים. מה שהתחיל, אנחנו אפילו לא יודעים, הסוף נעלם מאיתנו באיזשהו אופן. צריך? טוב. ובכל זאת רצינו שני סבבים. הסבב הראשון, אני מאוד מבקש מכם לשתף, לשתף באמת בהתמודדות המאוד קשה, שבין מעברים חדים, מעברים חדים בין דאגה לשגרה, בין כאב ואבל לתמידים כסדרם. רק בתור דוגמה, מי שחי בתוך הישיבה, אז היו ממש מצבים של מעברים חדים מאוד. הרב ברוך הזכיר את הבשורה הקשה של נפילתו של שי אוריאל פיזם. זה היה ביום שישי, זאת חנוכה, ערב שבת קודש מקץ. הלוויה הייתה, כפי שנאמר, במוצאי שבת בעין הנציב. בתווך הייתה פה שבת אירוח. ישיבת קריית שמונה הייתה בגלות, ועדיין קצת בגלות, וסוכם, ישיבה משותפת. ישיבת הר עציון מערכת את ישיבת קריית שמונה. ואיך עושים את זה? איך נותנים שיחה בליל שבת כזו? או בכפחת טבת, יום שלישי, שיעור כללי הוקדם. הוקדם כי אחר הצהריים היו הלוויות של שני בוגרנו, דוד שוורץ ויקיר אקסר אשר נקוד דמם. אז מקדימים את השיעור ונותנים שיעור והולכים ללוויות ולהספיד. אז אם אתם מוכנים, בבקשה, בבקשה, לשתף במעברים הללו, מאיפה שואבים כוחות, איך מצליחים באמת לעשות את המעברים החדים הללו. הרב מוישה, בבקשה.
זה לא עוזר, באמת, כדי לבטא תחושות אישיות, זה קצת, אמא שלי אומרת שהרב סולובייצ'יק לא מסוגל לבטא תחושה אישית, אלא אם כן יש 2,000 איש בחדר. אבל אני לא ככה, אני באמת מרגיש בשיחות אישיות, שאני מצליח לדבר עם אנשים לבטא תחושות, זה לא אופטימלי לשבת על במה ולדבר כאילו בגובה העיניים, לשתף תחושות שאתה לא בגובה העיניים. אני אשתדל. ראשית, אני רוצה לומר ששתי תחושות מעכשיו, מהערב, אני מרגיש שזה מאוד מאוד חייב, וזה מאוד מחזק אותי, נותן לי הרבה תחושה. אחד הדברים שלאורך השלושה חודשים, ארבעה חודשים האחרונים, נותן הרבה כוחות, זה, אני מכך, כשאדם מתמודד עם צרה, עם אבלות, עם חוויות, זה הביחד, ככתוב בספד הארץ, משפחות משפחות, שאדם שואב כוח מזה שיש לו משפחה, שיש לו תמיכה הדדית, ואני חושב שהישיבה היא בית המשפחה, הישיבה היא משפחה, היא בית, היא קהילה, וערב כזה שכולם מתכנסים, שהרבה מתכנסים ביחד, זה נותן תחושה של אנחנו ביחד, ולוח כל התחושה מרגישים את זה במפגשים, דרך טלפונים, מסרים, כאילו כל הזמן קהילת הבוגרים נותנת לנו כל הזמן תחושה שאנחנו עוברים באיזשהו מקום ביחד, וזה זה מאוד מחזק. נוצר פה גם איזושהי אנומליה מסוימת, הישיבה חובה את הארבעה חודשים האחרונים, כי בשני רובדים יש את התמידים כסדרם כפי שנאמר, ויש את ההתמודדות עם הכאבים, עם הדאגה, עם החרדות, עם האבלות, ואני מוכרח לומר פה משפט, אני מרגיש מאוד לא בנעים אפילו לדבר פה על מעברים. אנחנו, כאילו, אני לא כואב לנו המון, אבל יש פה אנשים בקהל שעבוד באמת, שנמצאים במצב הרבה יותר קשה, ומי, כאילו, התקשרתי לפני איזה חודש לאיזה אחד מבוגרינו, שהוא אב שקול, שהוא שקל את בנו בעזה, והוא אמר לי משפט, בטח מאוד קשה לכם בישיבה, ואני לא יודעת, הוא אמר את זה, לא אני, ואני לא יודעת איפה לקבוע את עצמי, כי אמרתי, לנו קשה, לך פי אלף, פי מיליון קשה, אין לי, אז גם עכשיו אני מרגיש מאוד נבוך, אבל אני יכול לומר שברמה, במעגל שהישיבה נמצאת, ויש תמיד מעגלים מעגלים, אז הייתה זה נורמליה, תלמידים רובם הגדול, הם לא בבועה כמובן, ויש פה כתלמידים שהיו פה לפני כן, ובכל זאת, הם לא הכירו את רוב הנופלים, וודאי לא את הבוגרים שאיבדו בנים, התלמידים לא מכירים, אלו שנפלו, כאילו את הבוגר הישיבה, יש אחד שלמד פה, שהיה פה עכשיו, וגם רוב הישיבה פה, רוב הישיבה זה חבר'ה שהגיעו באלף אלול, ואז רובם, לעומת זאת, כאילו, דווקא מציבור הבוגרים, שמכירים את, את המבוגרים יותר, מכל הגילאים, דווקא אנחנו שבנו המון כוח, דווקא מכם, והערב הזה, הוא מבחינתי חלק מה... מישיבת הכוחות, אני מקווה שזה גם הדדי, אבל לי ודאי הערב הזה עושה טוב, חוויה שנייה שהייתה לי הערב, זה בעצם פעם ראשונה שאני זוכר, שהשתמשנו במבואה מהשמחת תורה. ולגבי שמחת תורה במבואה, המון אמביוולנטיות. ופתאום פעם ראשונה אני חוזר למבואה, ואני מצליח רגע, פעם אחרונה שהייתי במקום הזה, לא כשעברתי מהחדר השירותי, אלא פעם ראשונה שאני במקום הזה כדי, זה היה הערב, ו... באיזשהו מקום זה עשה לי משהו טוב, אני חושב, אני לא בטוח, אני עדיין צריך לאבד את זה, אבל אני חושב שזה, שאיזשהו כאילו, באמת, כאילו הקיפאון, כאילו, עבר. טוב, אני אגיד כך, התחושה שמלווה אותי מאוד חזק בזמן האחרון, זה, קודם כל המעברים קיימים, הם בהחלט, המעברים האלו בהחלט קיימים, אני מרגיש כל הזמן 80%, איזה מסך רצוי, כמו טלוויזיה שיש מסך בתוך מסך, 80% מני פה ומלומד ומתעסק עם הישיבה ופגישות וכדומה, ו-20% במקום אחר, רק לשם דוגמה, אתמול, אז בבוקר הלכתי לשתי אזכרות אתמול בבוקר, כי זה, אתמול היה שלושים של שני נופלים, ובלילה השתתפתי בזום בפגישת ועדת ההשקעות של הישיבה בניו יורק, כי מה אפשר לעשות, צריך גם לטפל בדברים האלו, ואז אני מגיש איזה מסך רצוי, שכנראה שהאדם, מה שמלווה אותי מאוד חזק זה ה... קודם כל מצוות ייבום, אני כל הזמן חושב על המצווה הזאת המון בזמן האחרון, כי המצווה הזאת בעצם אומרת שאם אחד נעלם, שבעצם יש ישות שנקראת בית, בסופו של דבר זה לא בעצם אח מייבם אח, אלא יש בית שכל האחים הם חלק מהבית, עליי לא נעשה לומר דברי תורה, אז יש בעצם ישות שנקראת בית, ועם יחידה אחת, ואתה אומר, כשאחד מבני היחידה הזאת איננו, היחידה ממשיכה אותו, ובתחושה שבעצם כן, מוטל עלינו המשימה והאחריות והאתגר, לקיים בתוכנו את, את ההולכים, שהם עכשיו לא פה, אבל הם חלק, הם חלק מאיתנו, והם ממשיכו להיות חלק מהישיבה, וחלק מבית הישיבה, התחושה הזאת, שזה כאילו, זה מאוד מלווה אותי חזק, שבעצם כן, הם בתוכנו, והם חיים, וכמו שאהבתי ראשי הישיבה, את המייסדים הם חלק מהישיבה, גם הנופלים חלק מהישיבה, וימשיכו להיות חלק מהישיבה, ו... זה בשביל מקום נותן, זה נותן איזה כוח. הנקודה, גם השותפות עם, עם הבוגרים, עם המשפחות, עם ופה אני גם רוצה לחזור לדברים שכבר נאמרו, ואני תמיד חושב שאם הפי שניים עדים יקום דבר, כנראה שזה נכון, ואני התחברתי לשני הדברים שנאמרו פה קודם, א', אני הרגשתי את התורה, כמו שברוך תיאר, אנחנו פה, שוב, אנחנו במגע אחר, אנחנו היינו במגע לא של סכנה, של דאגה, אבל כל הזמן הדאגה והעיסוק, ואתה נכנס לסוג, אתה צריך להכין שיעור כללי, ואגב, היה שיעור כללי אחד ב8:30 בלילה, עקב התנגשות עם, רוב הזמן הרגשתי שהתורה הופכת להיות מקור של כוח, אתה מתחבר לאהבה, אתה מתחבר לנצח, אתה יכול לשאול, דיברת על הבוקר ששי השם יקום דמו נהרג, הייתי שעתיים, למדתי מקפצת ומהלכת בצדי רשות הרבים, וכאילו שקעתי בעולם טוב, דידקתי את הטלפון אחרי השיעור, הסתכלתי על הודעות וראיתי את האסון, אבל היכולת לצלול לסוגיה היא מאוד עזרה. הייתה לי דילמה לפני חנוכה, אז אני מוכר לך את הדקות שלי מהחצי השני שפחות מעניין אותי. אמא, ברצינות. הייתי צריך לעשות מסיבת חנוכה כיתתי. עכשיו, חנוכה היה מאוד קשה. היה גם ברוקת שי, היה גם בגוש עציון פה, היו נופלים שהיו אחים שעמדו בישיבה, והם גם שכנים כמובן, כאילו היה מרת, הלכתי בלנר ראשון של חנוכה, וניחו מבילים של בחור בוגר, תלמיד ישיבה אחרת, ששני אחיו למדו פה, ואביו בוגר ישיבת הסדר גם כן, והבמה, איך אני יכול לברך שחיינו? איך אני מברך שחיינו, אני צריך להביא, אני מברך להגיד שחיינו כמעט הגיענו לזמן הזה. אז כאילו חנוכה היה מאוד מאוד מורכב, והיו לי למען האמת, כשהם לא מבוטלים מה הלב בחנוכה. זה היה, אני באיזה מעגל רביעי חמישי, היה קשה, היה פשוט קשה לומר הלל, לא היה פשוט לי. ואז אני צריך לעשות מסיבת לכיתה, שמסיבת חנוכה פה בישיבה, בשם קודמות, זה לא כמה משהו יותר קלי, זה מאוד יותר לגיבוש, זה עסק יחסית, שמנסים לשבור מחיצות, מאוד קליל, ולא ידע, חשבתי שזה חשוב ונכון, מאוד שאני הייתי ממלא מקום, ולימדתי כיתה שלא הייתה כיתה אורגנית שלי, חשבתי שזה מאוד חשוב חינוכית, והתלמידים צריכים לקבל את כל המגיע להם, צד שני מעניין, אז לא ידעתי מה לעשות, אז דבר אחד עשיתי, גייסתי את הרב ברוך שעשה הופעת אורח בזום, ואת הרב איתן שגם עשה הופעת אורח בזום, ואחרי זה עדיין היה לי שעה וחצי, ובסוף אמרתי לעצמי, כדי לתת משהו שונה, אבל לא, אני פשוט החלטתי שאני אספר להם על גדולי ישראל שאני הכרתי, הבאתי מכתבים שלהם, הבאתי צילומי מכתבים של הרב סולובייצ'יק, ו... הראיתי להם, הוצאתי להם דמי ספר מהקדשה מלחמה ליבוביץ' וסיפר. קיצור, עשיתי כל מה שיכולתי, מה שהמיטלי עושה, להעביר יידישקייט, ממסורת הדורות. עכשיו, אני לא יודע אם זה הצליח או לא, וסיפרתי הרבה סיפורים הגדולים. הערב, כששמעתי את שני הדוברים, אמרתי, רגע, אולי זה חשוב לי. אולי אני הוצאתי גם כן להתחבר לעולם ההוא, ואני גם חיפשתי איזה עוגן יותר משמעותי. והמשפט האחרון, הפסקה האחרונה, המשפט ארוך, היה עוד דבר אחד שהיה חשוב, מי שנמצא בישיבה פה שמע את זה הרבה פעמים, אבל אני הרגשתי שיש לנו משימה שמוטלת על כתפינו, לקיים פה את כל התורה. קיבלנו, עשינו שבת רמים באיסור חג, והתלבטנו בדיוק מה לעשות, וקיבלנו החלטה עקרונית, לא לחפש מסכתות קלות, או לעשות הנחות בלימוד, ללמוד בבקמה, עם כל המנועים קדימה, ואני הרגשתי, קודם כל כן, אני חייב את זה לבחורים האלו, מי שפה שיעור א' ושיעור ב' השנה, זה יעצב את כל החיים שלו, אלו השנים המעצבות, חייבים לתת להם את מה שמגיע להם. ואמרנו שצריכים ללמוד, כי זה השנה הגורלית בחייהם. שנית, הרגשתי כלפי הלוחמים וכלפי החיילים את המחויבות. אבל הדבר הכי שהרגשתי, חייב את זה להיסטוריה היהודית לדורותיה. שאנשים למדו תורה בתנאים לא תנאים, ואנשים למדו תורה בפוגרומים ובמרדפים, ואנשים למדו תורה בתנאים הכי קשים, אנחנו חייבים לקיים פה את כל התורה, וזה נתן המון כוח, ואני חושב שברוך השם התלמידים גם עמדו בכבוד. בסדר, אני, זהו, סיימתי את כל הערב.
ברוך. מה, עד כדי כך אתה לא נותן את המוחה לי? אני לא בטוח שאתה יכול
למחול. אני לא כשהחופה הזאת באמת, אני לא יודע להכיר את זה. התקופה הזאת של ארבעת החודשים האלה היא באמת אחת התקופות מה שאני זוכר מהמורכבות ביותר שחוויתי בחיי. ואני יכול לומר שנדמה לי שזה השבוע הראשון והיחיד מכל השבועות שעברו, מכמה זה, אני לא יודע, ארבעה חודשים, זה כבר משהו כמו 17-18 שבועות, אני חושב, ושלא הייתי בניחום אבלים. זה השבוע היחיד. בכל השבועות עד כאן הייתי לפחות בשניים, שלושה בשבוע, הלוויה או שתיים בשבוע. לצערי הגדול, שם היינו, ושם נמצא העולם שלנו. כל זה בצד זה שמאותה שבת קודש, שאני לא יודע אם אתם זוכרים עוד את ההתלבטויות שלנו, כשלא ידענו, כשהיינו כולנו בערפל גדול, איך לרקוד בשמחת תורה, כן, לא, שמענו כל מיני רסיסי שמועות, וככה התלמידים כבר התחילו לקבל צווים, ולעזוב אותנו תוך כדי, זה כולל חתן בראשית שנעלב לנו באותו יום, וכו'. אז אלה היו המצבים, ובנוסף לזה, אני עם, במוצאי שמחת תורה, עם חמישה ילדים מגויסים, עם קלות ונכדים, ועם כל המורכבות הזאת, ועם כאב עצום ושבר, כשאתה, לא יודע, כשאני נחשפתי קצת לתחילת החשיפה לכל מה שקרה באותה שבת נוראה, ובתוך כל זה היה ברור לי ברגע הראשון עוד מוצאי שבת, נדמה לי נפגשנו בזום עוד מוצאי שבת, אם אני זוכר נכון, נפגשנו עוד מוצאי שבת, כי היה ברור לי, בתוך כל הכאוס הזה, היה ברור לי שאנחנו צריכים להחזיר את התלמידים, כי חייבים לחזור לשגרה, אי אפשר להישאר במצב שבו אנחנו נמצאים. והרצוב השוב הזה, המתח הזה, זה היה פשוט בנפש קרועה, של מצד אחד הלב מלא דאגה ובבית עם כל מה שמתלווה בבית עם זה נכדים, ביום ראשון על הבוקר השכמתי ממש אחרי תפילת ותיקין, רצתי לכרמי גת להביא את הקלה עם הנכדים וכולי, כל כך הרבה התרוצצויות, וכל זה בתוך כל זה היה ברור לנו שאנחנו הולכים לחזור לאיזושהי רמה של שגרה. ובתוך כל הבלגן הזה, בתוך כל הכאב והדאגות, אתה מרגיש ואומרים לך, קבוצת חיילים משיעור ד', מישהו שארגן אומר, הרב הם הולכים לצאת לזה, שלח להם סרטון עידוד. אחר כך אומרים לי, צריכים עידוד לבוגרים. מתקשר אליי יהודים ממלבורן, יש לנו שם בוגרים בתורה מציון, אומר לי, חברים של הבחור, הוא לא חזר לארץ כי אמרו לו להישאר שם, ואחד אחר חזר, שהיה בסידני, אחד שנשאר שם במלבורן, אמרו לי, תשלח לו איזה סרטון עם עידוד. עכשיו אתה צריך לעודד את כל העולם, ומי יעודד אותך, מי ייתן לך את הכוחות לעצמך, אני ממש, אני חושב שאני הרגשתי באפיסת כוחות, ממש, אני לא יודע, לא ידעתי, ממש, ברגעים האלה, תחת הכאב העצום, ותחת ההלם, ותחת הדאגות שלא נגמרות, אבל ככה זה, זה היה השבוע הזה, השבוע הזה היה שבוע מטורף, אני יכול להגיד לכם, באמת משהו מן החוויה שאני, זה אני, שבת בראשית, השבת הראשונה הייתה תורנות שלי. והדבר האחרון שבא לי באותה שבת זה להתחיל עכשיו לתת שתי שיחות בשבת ולתת שיעורים, ואני בכלל לא הייתי שם. אני לא יודע אם הרב מוטי פה, הוא זוכר שהוא היה באותו ליל שבת, ואני אחרי שגמרתי את השיחה ובאמת עלה לי בדמים מרובים, בכאב גדול, ככה בכלל לעמוד לדבר, אני לא יכולתי לדבר, יש רגעים של לך דומיה, אין לך שום דבר, ואתה צריך עכשיו, כולם מצפים למוצא פיך. ואני זוכר שהשיחה הזאת נתנה לי כוחות שאין לתאר. ואני אמרתי את זה, ממש מיד אחרי השיחה זה היה טרי, הוא בא להגיד שבת שלום, ואני אמרתי לו, תשמע, אני חשבתי שאני הולך ממש פיזית להתמוטט, כן? אבל השיחה הזאת נתנה לי, כי אותם כוחות שאתה שואב דווקא מהצורך באותו רגע להגיד משהו, להגיד משהו בעל משמעות, כן? ואני, זה היה, השבת הזאת הייתה הנקודה האחת מרכזית, ואני יכול להגיד לכם שבשבוע, השבועיים הראשונים, ישבתי מול הספרים, ישבתי גם בבית המדרש, ישבתי גם בבית, מה נכנס, מה קראתי, מה הצלחתי לקרוא, מה נכנס, לא יודע. אבל לאט לאט, עם הקשנות, עם זה, עם הבנה שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, שתורתך שעשועי, אמרו פה, תורתך שעשועי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ועם הדבר הזה, אני חושב שזה היה הדבר שנתן, אני יכול לומר, נתן לי הרבה הרבה כוחות, כדי להמשיך הלאה. באותו שבוע גם החלטנו, בגלל שהרמים הצעירים כולם גויסו, אז אנחנו ראשי הישיבה נהיינו ממלא המקום של הרמים הצעירים, הרב מוישה לקח את השיעור בבוקר, ואני לקחתי את השיעורים של אחרי הצהריים, מה שנקרא בקי עיון. ואיכשהו ככה התגלגלנו מבין כל מיני אופציות, הלכנו על מסכת הוריות. אני יכול להגיד לכם שבעזרת השם, אני מקווה שתוך 3-4 שבועות נסיים את המסכת, ואני מתכוון גם לעשות איזה סיום, לעשות איזה טקס ככה, אני חושב שזה, אני חושב שמגיע לנו אחרי, בתקופה כזאת. כן, גם הוריות, אני רוצה להגיד לכם, שאולי נדבר על זה בשלב הבא, אבל מסכת הוריות, כשלומדים אותה, באף חוכמתי עמדה לי, דווקא בתורה שלמדתי באף, תורה שלמדתי בתקופה הזאת, אני קיבלתי ממנה כל כך הרבה תובנות, למציאות שלנו, לימים האלה, אבל זה נדבר כבר בשלב הבא, אבל אני אומר לכם שזה באמת התורה, והמפגש עם התלמידים, המפגש לאורך כל החודשים האלה, יש פה אנשים שנפגשנו בהלוויות, נפגשנו בניחומים, ואתה פוגש, לפעמים יש אנשים שאמרת להם, אני רואה אתכם לצערי הגדול, יותר מדי פעמים, אני הייתי שמח שניפגש באווירה קצת יותר שמחה, אז הערב אנחנו ברוך השם נפגשים באווירה קצת יותר רגועה ושמחה, ואני שמח על המפגש הזה, אבל הכוחות האלה של הבית, של בית הישיבה, והכוחות שהתורה נותנת, הם אלה תעצומות הנפש שנותנים לנו את הכוחות.
ערב טוב, ברוכים הנמצאים, שמחה גדולה לראות פה את כל הקהל הקדוש הזה. אני אחזור. בעצם פעם שלישית, על דבר מאוד מרכזי שקשור פה לשגרה, אני חושב שהיה לנו פה הישג באמת בלתי רגיל. זה שעם כל המתח ועם כל התנועות לניחומי אבלים, לוויות ודברים אחרים, הלימוד בישיבה נשמר ברמה גבוהה, במתח גבוה, והאווירה בבית המדרש היא אווירה שיושבים ולומדים, זה לא איזו אווירה של הזמין בין זמן עם אפור כזה, שחלק נמצאים וחלק לא נמצאים וחלק באים וחלק הולכים, יש אווירה חזקה מאוד, אני חושב שלימוד, הצלחנו לשמור עליה, מנקודת מבטים, מתולדות מה שאני זוכר, זה אחד ההישגים הגדולים, אני חושב שלנו בישיבה, הלימוד שהיה פה בארבעת החודשים האחרונים. לגבי דברים נוספים, שוב כשאני מסתכל על עצמי ברור שיש שינוי פרופורציות גדול מאוד בשאלה מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, אם אתם שואלים אותי עד שבת חיי שרה, אני יכול לספור לכם אני חושב על אצבעות של יד אחת, כמה פעמים בחיים שלי כיוונתי בברכת המכין מצדי גבר, ברכה שככה נוזלת שם בין אשר נתן לה שכבי, נותן לה אהב כוח, בדרך כלל בריצה לבית הכנסת או בכל מיני כאלה דברים, לא זוכר כמה פעמים כיוונתי בברכה הזאת, ברכה שפתאום הופכה להיות דבר בעל משמעות לגמרי אחר, הדבר כל כך לא מובן מאליו, כשאני מדבר לגביי, לגבי המשפחה, וגם כל מיני דברים אחרים, הפרופורציות השתנו, אני כמה חודשים לא בדקתי את חשבונות הבנק, בלב הכי בטח, יום אחד יקפיאו את זה שם במצוות רצות הברית או אני לא יודע מה, אבל כל מיני דברים מהסוג הזה, אם משהו מתקלקל בבית, לא יודע, לא כל כך מעניין אותי, דברים שפעם היו נחשבים לגבי אסון, או דברים שצריכים מהר ולהיזעק, לא מעניינים אותי הפרופורציות בחיים, בחיים השתנו לחלוטין, כמובן בגלל הנסיבות האישיות שאני נמצא בהן. חרדות, אסור, התרגלתי, עכשיו כבר לא, כיוון שכבר שבוע וחצי אף אחד מהבנים שלי לא נמצא בפנים. בכל אופן, ארבעה בנים וחתן היו ממש כולם בקו הראשון, באימות כל הזמן עם אויב. התרגלתי לחיות על כדורי שינה, כבר שלא היה לי אף פעם בחיים. התרגלתי להיות ער כל הלילה אחרי כדורי שינה. כן. אבל למדתי באמת לחיות בלי לישון בלילות. שוב, יש אנשים שעברו חוויות קשות ממני, זה לא כך צודק ששואלים אותנו, אבל דאגה, הדאגה מתחלקת, דאגה לישיבה יש. יש דאגה גדולה מאוד לגבי מה שיקרה בישיבה. שוב, אני מדבר נגיד על ה-MTA, הגיעו, אוסטרליה, השקלנו בזמנו כבר הרבה, הגיע מאוסטרליה תלמיד אחד. הגיעו לא מעטים מדרום אפריקה, אבל מאוסטרליה הגיע תלמיד אחד, כלומר יש מקומות שלמחוש מבעי לגבי גורלה של הישיבה, אני מקווה שאנחנו נעמוד בזה. תסתכלו פה את הישיבה, לא הכל כל כך נקי ולא הכל כל כך מסודר, בגלל שאין לנו עובדים ואנחנו שוברים על זה את הראש, ואיך לעשות את זה ומה לעשות, ויש לנו דאגות אחרות עם הרבה מאוד דברים. מה גם שאני חושש מאוד, וזה כנראה יקרה, שינוי המבנה של ההסדר, ולרעתנו אני מעריך שאנחנו נתבקש להוסיף עוד מספר חודשים, והדבר הזה יחייב אותנו בשינוי גדול מאוד בכל המבנה של הישיבה, ככה אני רואה את זה, אולי אני טועה. אבל ברגע שיעלו לכולם ל-36 חודש, גם אנחנו נצטרך לעלות. זה לא יהיה שאנחנו נשאר וכולם יעלו, ושיעלו את שירות המילואים, זה יחייב מבנה אחר, זה יחייב דברים אחרים, אני שובר עליהם את הראש, אני מתאר לעצמי שכולם עושים את זה. יש כמובן דאגות שקשורות למה שקרה לשבת. מה שקרה לשבת זה משהו קטסטרופלי. כן? איך להחזיר את השבת לכבודה הראשון, איך לדאוג לדברים שקשורים באחדות האומה. כן? השגרה כוללת עכשיו פעילות ציבורית מנקודת מבטי, בעיקר בקירוב בין מצבו של העורף האזרחי לרוממות הרוח הגדולה שיש בחזית הצבאית, בשאלה של מקומו של עם ישראל ועוד דברים אחרים. אני אומר, יש פה אתגרים לא קטנים להתמודד איתם. אני לא חושב שלאנשים אחרים יש פה אתגרים פחות, אני יכול לספר על כל מיני דברים, אבל זה הטרדות שיש, אני מתאר לעצמי לכל אחד, אני מתאר לעצמי שכמו הרבה גברים, הפכתי להיות הסגן של אשתי, בגלל שהמשימה העיקרית של הבית, זה לדאוג לנכדים שההורים שלהם נמצאים במילואים כל הזמן, אז שוב, אז הפכתי בבית להיות סגן, לא נורא, אבל ודאי קיימים עוד הרבה מאוד דברים כאלה. אני אומר, יש דאגה, יש חרדה, חרדות הן קשות, התפילה שלי השתנתה לגמרי, אבל אולי נדבר על זה בסיבוב.
טוב, אני עובר להיבט השני. אז כפי שכבר הזכרתי, רבים מאיתנו חווים שבעצם משהו התחיל, עוד לא ברור אם זה פרשה פתוחה או פרשה סתומה, הדברים עוד לא ברורים לנו. אבל בכל זאת כולנו מעררים, וחשבנו באמת, חשבתי, זאת אומרת, שאנחנו, אני חושב שכדאי. בקיצור, השאלה שאני רוצה לשאול עכשיו היא כזו, איך אתם מבינים מה קורה? מה קורה? והשאלה אולי יותר חשובה, למה זה קורה לנו? מה שקורה, מה הקריאה שיוצאת מהאירועים הללו עבורנו, עבור הישיבה, עבורנו, אישי, לאומי, מדיני וכולי. אין
לך הרבה זמן, כי... אני מגשתי שבשמחת תורה, אני כתבתי כל זה גם בדווקא של... אני הגשתי בשמחת תורה הסתיר פנים. אין לי מילה אחרת. אומרת, מה שאני הרגשתי שזה לא, פשוט הסתיר פנים. הקדוש ברוך הוא זועף עלינו, הסתיר פניו מאיתנו. אני מאמין שזכות הקדושים שנפלו באותו, גם בשמחת תורה, גם אחרי זה בקרב, אני חושב שהיא מגינה עלינו. אני חושב שקודם כל התגובה המרכזית צריכה להיות להסתיר פנים, קודם כל תשובה, ובעיקר, נגיד זאת כך, צריך הארת פנים. אבל עכשיו, תשובה, לא פירושו של דבר, שכל מגזר יקל החטא של המגזר השני, ושכל מגזר יתחפר במה שהוא חשש שלא בסדר בעם ישראל, דהיינו בעצם מגזרים אחרים. כל מגזר צריך לשאול את עצמו. תשאול, במגזר שאנחנו מתוכו, אני חושב שהדבר המרכזי צריך להנחיח את הקדוש ברוך הוא ב... לא כי עוד שומע מצוות, לעשות מאמץ להנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים, זה ייתן הערת פנים. אם הוא מסתיר את פניו מאיתנו, שצריך לעשות להנחיח. דוגמה אחת שדיברתי את זה פה בכמה שיחות, ורבי יעקב הזכיר את זה קודם, זה נושא השבת. אם השבת זה רק סימה של מצוות, ואיסורים ומלאכות, או שמרגישים שזה כמו בית המקדש. דוגמה שאני כל שבת, אני פעם בשלושה שבועות, אני בא פה לישיבה מהבית שלי, ומגרש כדורגל מלא בילדים מצוות מאוד דתיות, שמשחקים שם, זה מה שלא תהיה נוכחה בשבת, כי נוכחה בחול, מגרש כדורגל מלא בילדים ציציות, מצוות נוער, השבת הפכה להיות, באמת, אף אחד בהר הבית אני מקווה לא משחק כדורגל, אבל בשבת משחקים כדורגל, ועכשיו שינו את זה, עד ארבע בצהריים עשו לשחק, כי זה מופיע למחת השכנים, אבל זה נכון בצורה ביותר כללית, צריך להנחיל את הקדוש ברוך הוא בהמון דברים. שנית, אני חושב שהמדינה צריכה להתאבל בצורה יותר פומבית וציבורית. לא, אומרת, על החללים והחיילים כן עושים את זה. כל מי שצריך בשמחת תורה לא הייתה, כמה שידוע לי, לא הייתה אף אזכרת אבלות אחת ממלכתית. אומרת, המדינה לא עשתה אף אירוע לציין את האבלות על כל הנרצחים, מיטב ידיעתי. אם אני טועה, אז אולי איזה אירוע מינורי. המדינה צריכה אבלות, לא רק על חיילים, גם על כל מי שנרצח שם, אז צריך לשאוב את הכוחות ולהתאבל, חברה חייבת לדעת להתאבל, גם אם יש מלחמה, צריכים לפקוד ביחד. אנחנו, הדבר שטלטל אותי ומטלטל אותי, יש דברים שעד היום, הכל תיאורטית אפשרי, כאילו גלות אני תמיד חושב שהיא תיאורטית אפשרית, שכל הכלכלה תתמוטט זה תמיד תיאורטית אפשרי, אבל בין תיאורטית אפשרי לבין שאתה פתאום רואה איזה תסריט שזה, אני לא אומר שזה תסריט שיקרה בכך, אבל יש תסריט ריאלי שאני יכול לראות איך כל הקוביות נופלות, זה פתאום הפכת מוחשי וריאלי, פתאום אתה יכול לראות איך שכל העולם, יש נוצרים קואליציות בעולם ושנוצר שני אווירה, פתאום, חס ושלום, תסריטים שהיו רק על הנייר במחאות, או בתודעה, אם צריכים לתת שיחות, שצריכים לזכור שזה אפשרי, פתאום אתה עוד תסריטים כאלו, זה מחייב, כל הזמן נביאים קראו לתשובה, ועודים התריעו על חורבן, ואף אחד לא שם עליהם. פתאום אני חושב, אנחנו כאילו קפצנו דרגה בסולם, נקרא לזה, החשש מחורבן, קפצנו דרגה, והנקודה האחרונה, אני רוצה באחדות, אני חושב שזה ככה, מגזימים לדעתי יותר מדי בנופנף הזה כתופת פלא על כל הבעיות של, כאילו, בכל מקום אתה שומע מה הלקח המסקנה, אחדות, אני חושב שמשתמשים בזה קצת יותר מדי, בצורה קצת יותר מדי שבלונית בה במקרים, ברור שחייבים את זה, נדמה שזה הרבה יותר קשה להשגה מי שמנפנפים בזה, נדמה לי וגם נדמה לי שזה לא תופעת פלא, יש הרבה בעיות מלבד זאת. ואנחנו, דבר אחר, אנחנו מצויים במלחמה אל מול ישמעאל, לא אל מול עמלק, אל מול ישמעאל. זה אומר סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, אתה נמצא בשם אדם שנלחם איתך בשם השם. לא אחד שלא יראה אלוקים, אחד שכן יראה אלוקים, רק בצורה אחרת, זה מלחמה מסוג אחר, אם מדברים במה רוחנית, צריך להפנים את מה זה אומר, אני כתבתי זה קצת בדווקא, שמי שרוצה שיקרא שם, אבל בסופו של דבר צריך, נאמר ככה, אני אסיים, כן, אני מאמין שבו יש שם לעשות הכוחות, אבל זה דורש הרבה, צריך להפשיל שבולים, לעשות הרבה מאוד מאמץ נפשי פנימי, כדי באמת לזכות ולעשות את התיקונים הללו, התיקונים הללו יקרו רק כשאנחנו נהיה מוכנים, כל ציבור וציבור לשלם את המחירים שלו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא תרחם אלינו ויתן לנו הרבה נחמה וכוחות.
תראו, הייתי בחתונה של אחיין לפני, תוך המלחמה אני חושב, לפני חודש וחצי, משהו כזה. ועמד שם רב ודיבר. והייתי בהלוויה של בן של חבר שנפל. ועמד שם רב ודיבר. ואני שמעתי אותם מדברים. ואני חשבתי שאולי אחרי כ"ב בתשרי דהשתה, כן, אני חשבתי שסוף סוף אנשים מבינים שהחיים והעולם שלנו הוא קצת יותר מסובך מאשר להגיד, אני אומר לכם, בחתונה בן אדם דיבר באמצע הקרבות, באמצע תקופה מאוד קשה, באותו יום הודיעו על 3-4 נופלים, וזה, והוא אומר, ככה מדבר בשפה של הכל מצוין, מה, חבלי משיח, רואים, שומעים את הקולות של המשיח, אתם לא שומעים את הקולות של המשיח? אני לצערי עוד לא שומע אותם. כן, אבל היה ככה, בהלוויה מישהו של בן של חבר שנפל, היה שם רב חשוב שדיבר על זה שמגלים את האורות הגדולים ואנחנו מתקרבים לישועת השם והישועה הזאת באה בצורה כזאת. אני, צר לי, אני לא מסוגל, קשה לי לשמוע את הדברים, לא מבין את הדברים האלה, לא מבין את השפה הזאת. ואני אגיד מה אני מבין, אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש אדר. ומדי שנה בראש חודש אדר, כן, אני, זה החודש אשר נפח להם מיגון לשמחה, בעזרת השם, השנה זה יהיה חודשיים שיהפכו לנו מיגון לשמחה, ואני רוצה להגיד, אמן, אמן, כן, אני רוצה להגיד שכשאני חושב, ואני מסתכל על מרדכי, ומרדכי נמצא בתוך המציאות הקשה ביותר, והעיר שושן נבוכה, ומרדכי לובש שק ואפר, והוא נמצא בתוך צער גדול, ובאותם רגעים הכי קשים שאתה יכול לדמיין, אומר מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ועד כדי כך שלפעמים, ככה אני תוהה, אם כל כך טוב שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אז למה לסכן את אסתר? בשביל מה אתה עכשיו הולך ללחוץ עליה, שתלך למלך ולסכן את עצמה, כל עם מדינות, המלך יודע וכו'. למה? למה צריך את כל זה? אני חושב שיש כאן בדברים של מרדכי שני יסודות שחשוב מאוד, אני חושב שאותי אני יכול להגיד שהם מנחים גם היום, כל הזמן. דבר אחד, מרדכי יודע דבר אחד, ברור. רווח והצלה יעמוד ליהודים. מה שלא יהיה קשה, הקושי הכי גדול והכי נורא שיהיה, רווח והצלה יעמוד ליהודים. מתי, מה, איך, האם חלילה יהיה בינתיים חורבן, או הכל יהיה בסדר, לא יודע. אין לנו שום כלי לדעת מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. אתה שואל מה קורה? לא יודע מה קורה. לא יודע מה קורה. זה צד אחד. אבל דבר אחד ברור לי, וזה מה שנותן לנו ככה את התקווה, ככה, בקצה המנהרה אני יודע שיש תקווה. והתקווה היא, רווח והצלה יעמוד ליהודים. מה שמרדכי אומר לאסתר, אני לא יודע באיזה מחיר, אני לא יודע באיזה תנאים, אני לא יודע בכלום. אנחנו צריכים לפעול. ואת צריכה לפעול. אם אנחנו לא נפעל, כי האחריות היא שלנו. מי שמצפה שהכל יבוא משמיים, לא, השמיים מצפים לנו. השמיים מצפים שאנחנו נעשה דברים. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נעשה. ואנחנו צריכים לקרוא את המפה, ולקרוא ולדעת מה אנחנו צריכים לעשות. וכל אחד ואחד יגיד, מה, יקרא את המפה ויקרא למה זה קורה לנו, זה קורה לנו הרבה מאוד דברים. אני רוצה להגיד אולי שניים, שלושה דברים שאני ככה אומר לעצמנו. ואני אמרתי לכם קודם שיש לי כל מיני תובנות ממסכת אוריות, שאני מתאר לעצמי שאם הייתי לומד אותה בתקופה אחרת, ולמדתי אותה כבר בעבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל אני, לא, אני חושב שבתקופה הזאת, בכל זאת יש, הימים מאירים את הסוגיות שנידונות שם. על יחס בין יחיד לבין ציבור? מה עושים עם הציבור, ההנהגה, בית הדין הגדול, הסמכות העליונה של התורה, אומרת X, ואני לא נכנס פה באמת, אני אומר, יכול להיות שעל פי דין אני חייב לציית להם, כי לא תעשו מן הדבר, אבל עדיין אם אני יודע שהם טועים, אולי אני חייב עדיין לעשות מה שהם אומרים לי, אבל באותו זמן אני לא יכול להגיד שאני עשיתי על פי הוראתם. ויחיד שעשה, כשהוא יודע שבית דין טעו, הוא חייב להביא את הקורבן שלו, והוא לא יכול לסמוך על הקורבן של הציבור. והנקודה הזאת של האדם שנמצא בתוך זה, ויש הנהגה שאומרת, ויש מומחים שאומרים, היום זה לא חוכמה במציאות שלנו, אבל אני חושב שחזל כבר עמדו על המתח הזה שקיים תמיד בנקודה הזאת. וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, שאנחנו צריכים היום גם לדעת לפעול, ולא ללכת אחרי כל מיני מנהיגים מכל מיני סוגים. וזאת נקודה משמעותית. אחד. שתיים, אדם לא יכול להגיד, יש מישהו שאחראי ואני יכול לעמוד בצד. אין דבר כזה לעמוד בצד. המשימה שלנו היא לעבוד, המשימה שלנו היא לקחת אחריות, ומי שעומד בצד, צריך לחפר. צריך לחפר על עצמו, וטוב, אנחנו לא רוצה כרגע לתת שיעורים במסכת הוריות, זה לא הזמן. אבל הנקודה המרכזית, שאם אנחנו מתבוננים ואנחנו מבינים שמצבו של עם ישראל והסתר פנים הזה, שהקדוש ברוך הוא הסתיר פניו מאיתנו בשמחת תורה, אם אנחנו רוצים את מה שאנחנו מברכים בברכת השלום, כי באור פניך, השם אלוקנו, נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כן? אז אם אנחנו רוצים את כל זה, אז הדרך היא שנלמד להתבונן ולדעת מה הדברים האלה אומרים לנו. ומה הדברים האלה אומרים לנו? אני אומר שוב, הם אומרים לנו קודם כל להבין שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, כן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כעם. ואני לא אומר עכשיו, אני יודע, קל מאוד להגיד את המילה אחדות, אבל אני לא אומר רק את הנקודה הזאת, אני אומר, אם הוא אוהב אותנו כעם, אנחנו צריכים להפנים, שעם ישראל זה על כל השבטים שבו, ועל כל הגוונים שבו, ועל כל החלקים שבו, זה עם ישראל, שנדע, זה העם. מי שרוצה עם אחר שיהיה בו רק כאלה או רק כאלה, שיפנטז פנטזיות. כן? אני אומר לכם, בטווח הנראה לעין, העם ישראל הזה יהיה עם כל מגוון הדעות שאנחנו מכירים, מלפני מה שנקרא 7 באוקטובר, אנחנו נגיד מלפני כף א' בתשרה, כן? אותם דעות פחות או יותר ממשיכות להתקיים, יכול להיות שיש תזוזות כאלה ואחרות בעם, אבל זה העם. ואם אנחנו רוצים לעשות משהו, זה אנחנו צריכים לדעת שעם העם הזה אנחנו צריכים לפעול. איך, מה ומול וכו'. אלה הבעיות הקשות שאנחנו כולנו, אסור לנו לתת לעצמנו להיות בני חורן מלחשוב עליהם, אבל אולי לא עלינו המלאכה לגמור, אבל אנחנו צריכים להתחיל את המלאכה הזאת, היא מלאכה קשה.
טוב, אני אצטרף לדברים של מורינו הרב משה, וגם אני אתחיל מהגדרה בשתי מילים ולא יותר. גילוי פנים. לא פחות מזה, בשום פנים ואופן לא פחות מזה. גם מה שדיבר, מורנו הרב גיגי, על הסתר פנים בשמחת תורה, תבדקו את ההיסטוריה הצבאית. תראו עם שהותקף בצורה כל כך קשה, בצורה כל כך מסיבית, ושהצליח תוך חצי יום, להטות את הקף לצד השני. אין דברים כאלה, ודברים כאלה גם לא קוראים לעם ישראל הגיבור הגדול, זה דברים שקורים רק בגילוי פנים ורק בסייעתא דשמיא. כשאנחנו לוקחים את הפילוג ואת הפירוד שהיה פה, ערב שמחת תורה, ואנחנו משווים את זה לאחוות הלוחמים, בצבא מה שקרה זה דבר שהוא לא פחות נס, שהוא לא פחות מנס. זה נס שניתן להשוות אותו מנקודת מבטי לקריאת ים סוף. כאן זה לא קריאה, אלא זה היה החיבור של המים מחדש וישבו המים. וכאן אני מתכוון לעם ישראל. מי שבדק את, את הנכונות של הלוחמים, אחרי כל כך הרבה ימי לחימה, כבר למעלה מ-120 ימי לחימה, להמשיך ולהראות לכל העולם
שהמציאות הזאת של השמדת עם ישראל לא תחזור על עצמה. זה מה שקורה בימים האלה. הדברים האלה הם לא פחות מאשר גילוי פנים. זה סייעתא דשמיא העצומה שהייתה לנו. תבדקו ותראו את האמריקאים כשהם נלחמו בקורדיסטן במוסול. הייתה שם מלחמת מנהרות. תראו מה קרה להם במלחמת המנהרות. תשבו את הדברים האלה איך שהם נראים כאן. במלחמה שלא היה לה תקדים בעולם. יש כאן הסתערות על היעד המבוצר הגדול ביותר מאז ומעולם. אם ניתן להשוות אותו זה לסטלינגרד במלחמת העולם השנייה. אלא ששם התוקף הפסיד. ואילו כאן התוקף הצליח לעשות את זה. זה דברים שבלי סייעתא דשמיא, בלי גילוי פנים, בלי עזרה עצומה של הקדוש ברוך הוא, שאני רואה אותה בעיקר ברוח הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן בלוחמים שלנו, בכל סימני האחדות שנמצאים בתוך הצבא עצמו, בסימני האחווה שעכשיו הולכים וקורמים אור בעם ישראל, אחרי שנתיים שאני לא רוצה בכלל להזכיר לכם. תנסו לראות איך נראתה תפילת נעילה בתל אביב. אמרו לי אנשים שמבינים בזה שאם שמחת תורה הייתה ממשיכה בתל אביב ועד הערב, היו מוצאים ספרי תורה מושלכים וקוראים על הרצפה. ותראו איזה צעד הקדוש ברוך הוא נתן לעבור. ודאי יש פה כאבים, כאבים עצומים וגדולים. על כל הרוג, על כל פצוע, ודאי וודאי על כל חטוף. אבל לראות את גילוי הפנים של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, שרק נהיה ראויים לזה במה שאנחנו הולכים לעשות. כמה צריכים להודות על הדברים האלה לקדוש ברוך הוא, ואני יודע שהמצב קשה. תאמינו לי שאני יודע אישית שהמצב קשה. וכשעם ישראל מוכן להמשיך את המלחמה הזאת, למעלה מ-120 יום, והעולם שותק ונותן לנו להמשיך, מי היה מאמין לזה? תשבו את זה לצוק איתן, תשבו את זה לעמוד ענן, תשבו את זה לעופרת יצוקה, כשהעולם יתערב, אחרי 3, אחרי 4, אחרי 5 ימים. כל העולם מבין שעכשיו זה מלחמה נגד ציר הרשע, והסיכוי הראשון פעם אחת להדביר את ציר הרשע. אם מישהו פה לא יודע, ואני מתאר לעצמי שכולם יודעים, המנהרות בעזה תוכננו על ידי מהנדסים מצפון קוריאה, שרק נבין מול איזה ציר רשע אנחנו עובדים פה, ולאן אנחנו הולכים. ובכל המכונים הצבאיים אומרים שזה מין מלחמת בזק כזאת עם הצלחה כזאת, אבל אני לא מדבר על ההצלחה, אני לא רוצה לדבר על הצלחה הצבאית. אני מדבר על ההצלחה הרוחנית, מה שעם ישראל עבר בחודשים האלה. זה גילוי פנים מהגדולים שהיו בהיסטוריה שלנו אי פעם. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הדברים האלה? לא צריכים, אני לא חושב שצריכים לשמוח, ברגע שיש כל כך הרבה נפגעים, וברגע שעוד לא נגמרה המלחמה, לא צריכים להראות שמחה. גם לא עצרת אבילות. עצרת אבילות תיתן לחמאס את התחושה שהוא מנצח. אסור לעשות דברים כאלה בעצם מלחמה. אבל לראות את מה שהקדוש ברוך הוא הקפיץ אותנו, לאיזה דרגה הוא הקפיץ אותנו, נתן לנו הזדמנות. כל הדברים האלה כמובן יכולים ללכת לאיבוד מיד. אם אנחנו לא נהיה ערניים, לקחת אותם, לתפוס השור בקרנם, ולהחזיר את עם ישראל להיות עם אחד. היכולת הזאת להתפצל לאומה של שבטים, קרה לנו מה שקרה במעבר מספר יהושע לספר שופטים. ספר יהושע היה מצביא אחד, העם הלך אחריו, חז"ל קוראים לזה דור דעה, אנשים ששמעו בכל השם, היה חשוב להם כיבוש הארץ, ספר שופטים. באו איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, פיצול לשבטים, גלעד בעבר הירדן שכן, ודני למה יגור עוניות, אשר ישב בחוף ימים, לחוף ימים ועל מפרציו ישכון, לפלגות ראובן גדולים, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? ואנחנו עושים, עכשיו אנחנו עושים ברוורס, מספר שופטים בחזרה לספר יהושע. לרגעים אלה שלא מובן מאליו שאנחנו נוחלים את הארץ. ושאנחנו צריכים לדעת שאת הדבר הזה אנחנו צריכים להרוויח ולהרוויח בעמל רב, בעמל שאין כמותו. לראות את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן, ולדעת לנצל אותה. אנחנו היינו במצב שעם ישראל נראה ממש על סף כל אובדן, נראה ממש כמו בזמן פילוג הממלכה והרבה יותר גרוע. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההזדמנות, זה הזדמנות, זה לא יותר מאשר הזדמנות, אבל הזדמנות זה דבר עצום. הקדוש ברוך הוא נותן לנו להחזיר את עם ישראל, לאחות את השבר הזה, ולדעת מהי המשמעות שאנחנו עם אחד, ולא אוסף שבטים, למרות שאנשים קיבלו חינוך, אני לא יודע מאיפה. לתת תודה לקדוש ברוך הוא על הדברים האלה, ולדעת איך להוביל את הדבר הזה הלאה. זה המבחן שלנו, והמבחן הזה יהיה רק אם אנחנו נראה את גילוי הפנים ואת ההזדמנות הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואיתה אנחנו נמשיך.